חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מבצע החיסונים נמשך. שר הבריאות יולי אדלשטיין מציין כי ביומיים האחרונים חוסנו 195 אלף בני אדם. בסך הכל חוסנו למעלה משני מיליון וחצי אזרחים, מתוכם קרוב למיליון קיבלו גם את המנה השנייה. יחד עם זאת מדגיש השר אדלשטיין כי קצב הירידה בתחלואה איטי מדי, ככל הנראה בשל מוטציות, כך מסר כתבנו צבי טסלר. הממשלה תאשר היום את סגירת נמל התעופה בן גוריון למשך שבועיים בעקבות התפשטות המוטציות של הנגיף בישראל. בעקבות משבר בתי החולים הציבוריים, בית החולים לניאדו בנתניה מדווח על פגיעה דרמטית בפעילות האלקטיבית והניתוחית שלו. בשבוע האחרון נדחו למועד לא ידוע כ-35% מהפעילות במערך המכונים ומרפאות החוץ. חבר הכנסת ינון אזולאי משס מגיב להתפרצות המשטרתית האלימה כנגד אזרחים בבני ברק בליל שישי, ובחנה זאת פעילות עבריינית. הוא דיבר במהדורת הבוקר עם בצלאל כאן.
ברגע שנכנסים ופשוט מתנהגים, מנצלים את החוק שנמצא אצלם בידיים להתנהג בעבריינות, אין לי מילה אחרת, ובבריונות כלפי אותם תושבים, לקחת את כל התושבי בני ברק, לעשות אותם כבני ערובה, ואתה לרגע לא מבין אם אתה נמצא בעזה, בשכם, או בעיר בתוך מדינת ישראל. לכו אותה, אתם רוצים לאכול, אל תעשו אכיפה בררנית. אתם רוצים להיכנס עם כוחות, נראה אתכם נכנסים לאחד הכפרים הערביים.
במועצה האזורית דרום השרון נפצעה קשה אישה בשריפה שפרצה בדירתה. היא פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהיא סובלת מכוויות. אדם נוסף נפצע קל. סמוך למחלף אשדוד נפצעו שני צעירים במצב קשה לאחר שהתהפכו עם רכבם. הם פונו לבית החולים הסוטה באשדוד, כך עדכן כתבנו בן טילזרוביץ'. משה מושקוביץ, ממחדשי היישוב היהודי בגוש עציון, נפטר הלילה והוא בן 96. מושקוביץ היה ממקימי היישובים אלון שבות ואפרת, ואף היה ראש המועצה הראשון שלה. בהתיישבות ובימין ספדו לו יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אמר כי הוא היה דור הנפילים, איש אשכולות, איש התורה, העם והארץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שלישי, התחממות הדרגתית. עד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, שבוע טוב, איך נפתח לכם השבוע? אש, עבר הזמן. למה יום ראשון זה בהתחלה? נכון, אני מתחיל ביום שני אולי עדיף, אבל זה המציאות, ולכן אנחנו רוצים לשנס מותניים, לראות איך לפתוח בעזרת השם שבוע בעוד מציאות של סגר, אבל אי רצון שזה הסגר האחרון, ולכן אנחנו נלמד היום כיצד יוצאים מצרים, רגע מרגש בתולדות עם ישראל, פרשת בשלח, היציאה ממצרים, הליכה במדבר אחרי 7 ימים, קריאת ים סוף, אירועים היסטוריים. איך זה קשור לחיים שלנו? מה עם קריאת ים סוף שלנו? מה זה הבלוג הטוב ביותר בעולם? איך הופכים להיות הבן אדם בעל הבלוג הטוב ביותר בעולם? האם זה יוצא מתוך, נקרא לזה, נינוחות, כיף בחיים, או מתוך מצוקה? מה אתם אומרים? מה קורה לחמש צפרדים שיושבות על שפת ביצה ואחת מתכוננת לקפוץ? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. בואו ניקח את הסיפור מסגרת של יציאת מצרים כדי לתת לנו איזשהו רעיון כללי לחיים שלנו. עם ישראל יוצא ממצרים. אתה יודע, קראתי את זה שבוע שעבר, והתמלאתי באמת התרגשות. תחשוב, מיליוני אנשים, קרוב ל3 מיליון איש, אחרי שהיו עבדים למעלה מ-86 שנה של עבדות פיזית, אבל 210 שנה במצרים. 210 שנה כבולים, עבדים, ורגע אחד של וואו, שחרור, הרגשה של זהו, הכל מאחורינו, זה לא יאמן, אתה יודע, הרגשה שזהו, יצאנו דרך חדשה. כל אחד מאיתנו בשלב מסוים בחייו, יש לו איזו יציאת מצרים, איזו הרגשה, עשיתי את זה, עברתי את זה, זהו, אני חופשי ומשוחרר, זריקת הכובעים, בסוף התואר או להבדיל לסיום של כזה או אחר של משהו בחיים, הרגשה של יש, עברנו את זה, חגיגת סיום הקורונה, יהי רצון בקרוב, אם השם ירצה, זה לא יאמן, עם המוטציות האלה, אתה מרגיש כאילו, אתה מבין, גם החיסונים, לך תדע מה יהיה עכשיו, אוקיי, הנקודה העיקרית היא הרגשה של שחרור מצד אחד, הליכה במדבר, הם יוצאים לדרך, 7 ימים, סך הכל 7 ימים, מהאופוריה הקודמת, ופתאום הם מגיעים לים סוף. זאת אומרת, השיעור השני עבורנו, יהיו רגעים כיפים, יהיו רגעים מדהימים, עד ש... אתם מכירים את זה? הכל היה בסדר, עד ש... לכל אחד מאיתנו יש רגעים כאלה בחיים, תכף נלמד איך להתמודד איתם, שהכל היה בסדר, עד שהם מגיעים לים סוף, המצרים רודפים אחריהם, חיות רעות מהצדדים, כולם מכירים את זה, הם במצב של אין מה לעשות, אתה מרגיש חסר עונים, אתה מרגיש מתוסכל, אתה מרגיש כאילו מה, לפני דקה היה בסדר, למה משהו חייב להיערס? כי ככה זה בחיים, יקיריי, זה לא משנה אם זה זוגיות, אם זה עבודה רוחנית, אם זה פרנסה, יכול ללכת מקסים, זמן מסוים, עד ש... ואז בשלב מסוים, אין ברירה, נכנסים למים. אתה עושה צעד, אתה מרגיש, הנה עשיתי, נו אלוקים, איפה אתה? והמים לא נקרעים, הים לא נפתח, עד שמגיעים מים עד נפש. זאת אומרת, שימו לב טוב, בורא עולם יביא אותנו עד קצה גבול היכולת שלנו, כי שם מתרחשת הגדילה. אני חוזר, בורא עולם יביא אותנו לקצה גבול היכולת שלנו, כי שם ורק שם בדרך כלל מתרחשת הגדילה, הצמיחה, ההתפתחות, ולכן בשלב מסוים מגיעים מים עד נפש ו... אופה, ים נקרא. שוב פעם הרגשה של שמחה, וואו, הרגשה של 10 ניסים שמתרחשים להם שם. הים נעמד חומות, הם עוברים ב12 מסלולים שונים, רואים ממש אקווריום חי, הם פירות, חזל אומרים, האדמה יציבה, קשה, שלא איזה אדמה בוצית. 10 ניסים שנעשו להם שם, הם ממשיכים, ממשיכים פנימה, ובשלב מסוים, זה לא נגמר. אומר רבנו בחיים, מי שיודע באמת איך הייתה קריאת ים סוף, זה לא פעם אחת ודוך. זאת אומרת, זה לא קריאת ים סוף, וזהו, עכשיו תהנה מהנוף, תטייל לך. לא, זה הלך ונקרא עם הצעדים שלהם. זאת אומרת, צעד עדיין סגור, נפתח, אופר סגור, אופר נפתח, אופר סגור, אופר נפתח. עבורנו שיעור אדיר. אל תתפעלו מהצלחה כי תהיה זמנית, כי אם אתם רוצים להתקדם, לא משנה בזה תחום בחיים, כמו לעלות על מדרגות. העלייה הבאה תהיה קצת קשה, תהיה מאתגרת, זה יראה, הנה עוד פעם קיר, אבל הוא ייפתח, עוד פעם קיר, והוא ייפתח, ובסוף מסיימים את כל הקריאת ים סוף הזאת, ועם ישראל אומר שירה. אז ישיר משה, אומרים שירה, וחזל מסבירים ששירה, פירוש דבר, שלמות. הם רואים את המצרים טובעים בים. כל המצרים הביאו אותם הרבה מאוד כסף וזהב מצרים. הזהב נפלט החוצה. הכסף נפלט החוצה. חזל כינו את זה ביזת מצרים. ביזה. אף לא עשיתי את זה, אבל זה שמע לי כיף. ביזת הים קראו לזה. פירוש דבר, בסופו של דבר, סוף טוב. הכל טוב, אבל צריך לעבור את כל התהליך הזה. הבלוג הטוב ביותר בעולם, שלחו לי ספר, של ניל פשיסחה, משהו כזה, שירים רייש בפנים, לא משנה. הוא, הספר שלו, ספר באנגלית, The Awesome Book, הספר המדהים. שהוא Awesome Book, אני אסביר לכם. הרעיון הוא מאוד פשוט, ניל הזה, בחור קנדי, ההורים שלו עלו מהודו, כאשר הוא היה בן 4, הוא לא הכיר כמעט שום דבר, הגיעו לקנדה הגדולה, הורים מהודו, מכפר מאוד פשוט, כך שהם לא הכירו את העולם הגדול, וכך הוא גדל, ולאט לאט ברוך השם, הוא מצליח, מסיים תיכון, מסיים לימודים גבוהים, יוצא עם חבר שלו, קריס, לאיזשהו טיול באוקיינוס השקט, חיים פסטורליים. לכאורה, שוב פעם, הכל טוב עד ש... השנה הייתה 2007. שנה שמבחינתו מציין אותה, השנה הטובה ביותר בחייו. הוא גם בסוף השנה התחתן, עם בחירת ליבו, מה צריך יותר מזה? טיול שעשית, סיימת אבי, סיימת לימודים, אתה מתחיל עבודה, אתה נשוי, החיים מחייכים. אבל לא עברה רק שנה אחת, 2008 למניינם, המצב שלו התחיל להידרדר. המצב הכלכלי בעולם בכלל היה אז קשה. בתים נמכרו, היה קשה מאוד לשרוד, הוריקן שהיה אז. המצב לא פשוט בכלל, וניל שלנו חווה את זה על בשרו. בשלב מסוים, הזוגיות גם מתפוררת, תמיד כמו קורונה. מה נגיד לכם, המצב לא פשוט. לא יודע אם זה מנחם, אבל אצל רוב האנשים זה לא פשוט. וגם אם יגידו לך, תקשיבו, גם בסגר אפשר להתרומם, ואפשר לחזק את הזוגיות. אין בעיה, בסגר הראשון, אוקיי? סגר שני, אין בעיה, אבל לא בשלישי. די, לא ברביעי. וכן הלאה. הנקודה העיקרית היא, ניל שלנו, הזוגיות שלה מתחילה להתפורר, עד שיום אחד אשתו מגיעה הביתה מהעבודה, ואומרת לו שהיא רוצה להיפרד. הוא אומר, זה שבר אותו, אתה יודע. סך הכל, אתה מרגיש שהכל בסדר, ומה קרה? נכון, לא היה בדיוק כמו שרצינו. קצת התנתקנו אחד מהשני, כבר הפסקנו לדבר, אבל להיפרד, וכאילו מה, ואיך נגיד לאנשים אחרים, זה שבר את לבבו. לא מזלזל, אבל זה היה קשה. הוא אומר, לא רק זה, זה שבר אותי שלב ראשון, שלב שני, חודש אחרי זה. קריס, החבר שלו הזה, שהוא טס איתו לחול, מתחיל לעבור גם הוא תקופה. תקופה ממש קשה. הביזנס שלו נשבר, החובות מתעצמים, אין לו זוגיות, הוא מרגיש על הפנים, מדבר עם ניל בערב. מחר בבוקר, לא עולה אף אחד מישראל, שם קץ לחייו. בסדר? ניל אומר, הכל נסגר עליי, הכל נחרב. מה אני עושה? אתה מגיע למצב של קריאת ים סוף, אוקיי, אתה רואה שמצרים מאחוריך, חיות רעות מצדדים, אתה מרגיש חסר עונים, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? מה אני עושה? הוא מחליט לקפוץ לים. מה הכוונה לקפוץ להם מבחינתו? הוא פשוט החליט שהוא פותח איזה משהו לעצמו. לא עכשיו לשנות העולם או לחזק אחרים, סתם לעצמו. החליט לפתוח בלוג, מין אתר כזה, שהוא קרא לו אלף הדברים המדהימים. אלף הדברים המדהימים, thousandawesomethings.com. זאת אומרת, אלף הדברים המדהימים, אבל מה זה הדברים המדהימים הוא אמר? דברים מדהימים של היום יום. סתם, דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, אבל יכולים ממש לחמם את הלב. סתם עוד דוגמה, ללבוש גופייה מחובסת. תחשוב על זה, אתה לוקח מהארון, גופייה מחובסת, בגדים לבנים מחובסים, אתה שם עליך, אומר, איזה הרגשה נעימה, כיף, דבר מדהים. הוא אומר, סתם שאתה ראשון בסופר, אתה רק עושה קניות בסופר, ואתה מגיע לקופה ראשון, דבר מדהים, כאילו איזה כיף, נכון? שאתה עומד בתור, אוקיי, בסדר, אין בעיה, נעמוד בתור בסבלנות, שאתה ראשון זה הרגשה, הגל של רמזורים ירוקים. מי שנוהג, מי שנוהג עכשיו ברכב, תחשוב, אתה נוסע, יש לך איזה גל ירוק כזה, עוד ירוק, עוד ירוק, עוד ירוק, זה הרגשה כיפית. אלף הדברים המדהימים. שוב, הוא לא חשב, אני הולך לשנות את העולם, או לעשות טוב לאחרים, פשוט לעצמו. כל כך חשוך, כל כך קשה, אני מחפש דברים קטנים, ליהנות מהם. תחיל לרשום את זה. פתח את הבלוג, בהתחלה היה לו רק את צופה אחד, וזה הייתה אימא שלו. אימא שלו הייתה היחידה שצפתה, אבל לא להישבר. תוך יום הכפלתי ב-100% את כמות הצופים שלי, שאימא שלי שכנעה את אבא שלי, גם כן לצפות בבלוג שלי. וככה זה היה, והתחלתי פתאום לאט לאט, שאלו לי 10 אנשים, ו100 אנשים, ו1,000 אנשים, ו100,000 אנשים, ו1,000,000? עד שיום אחד אומר, אני מקבל טלפון, שלום, ניל פשיסחה, אנחנו רוצים לבשר לך שהאתר שלך, הבלוג שלך, זכה בבלוג הטוב ביותר בעולם. תקשיבו טוב. עכשיו הוא אומר, תבין מה זה, כל יום נפתחים 50,000 כאלה. כל יום, כל אחד שבא לו, פותח דבר כזה, יש 50,000 ביום. אני הייתי עוד אחד מה-50,000, אבל פתאום מתקשרים אליו, אתה הבלוג הטוב ביותר בעולם, כרטיס טיסה לטקס חגיגי. כאילו מה? מה אני? ותבינו שהוא חוזר הבית, אמר, זה לא הפסיק להדהים אותי, כי מה שחיקה לי בבית, היה 10 פניות מהוצאות לאור, שרוצות להוציא את הספר שלו לאור. הוציא את הספר שלו, זה הספר שאני ראיתי, The Awesome Book, הספר המדהים, והוא כבר 20 שבועות, ברשימת רבי המחר בארצות הברית. 20 שבועות כבר רצוף. רבי מחר, הספר המדהים ביותר. מה אתה? אתה יכול להסביר לי מה קורה פה? אז הוא סיכם את הרעיון הזה, לא עכשיו כדי, מה זה קשור אליי, הרב, מה זה קשור אליי? אני אגיד לכם 3 דברים שהוא אמר, וזה מה שאנחנו ניקח את זה לתוכנית שלנו, קצת לפתח לחיים של כל אחד מאיתנו. הוא אומר, דבר ראשון, המושג שנקרא גישה. אומר, אני היום, אני כבר כותב את זה כל הזמן, אנשים מאוד אוהבים את זה. אנשים מאוד מזלזלים בדברים הקטנים של החיים. עכשיו, כל אחד מאיתנו עובר דברים קשים, ואני לא מזלזל בדברים קשים, אבל תבינו שיש לנו רק שתי אופציות, תקשיבו טוב, שתי אופציות. קרה משהו, עשו לכם, זה יכול להיות משהו בעבר, זה יכול להיות משהו בהווה, זה יכול להיות חשש מסוים מהעתיד. יש שם רק שתי אופציות, שתי אופציות. או שאני נשאב לזה מערה של אומללות, של קורבן, של מסכנות, ויתכן ואני לא יצא מהמערה הזאת כל ימי חיי, כי אם עבר כבר מספיק זמן מהאירוע שהיה, ואתם ממשיכים לספר אותו, מה יהיה עוד 10 שנים? עוד 20 שנה? עוד 60 שנה? זה לא ישתנה. אתם חוזרים על אותה סיטואציה, על אותם סיפורים. זאת אומרת, מבחינתנו, הגישה, בוא נגדיר את זה ראשי תיבות, גשם. אני הולך לדבר עכשיו על גשם, רד כבר גשם, וכן הלאה. אז הגימל זו הגישה. גישה, פירוש הדבר, תזכרו. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. אבל אני יכול להגיד לכם מה יהיה בעתיד. תקשיבו טוב. אף אחד, חוץ מפנק, אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אני הולך להגיד לכם מה הולך להיות בעתיד. מה שהולך להיות בעתיד, דברים לא ילכו כמו שאתם רוצים. בסדר? הנה, חשפתי בפניכם את נבואת העתיד. בעזרת השם, אני מאחל לכם הצלחה בכל השטחים. אבל 100% יהיו דברים שלא ילכו כמו שאתם רוצים. תרצו או לא תרצו, זאת תהיה המציאות. אולי לא היום, מחר, אבל לא מחר, מחרותיים וכן הלאה. משהו הולך להשתבש. וכשמשהו הולך להשתבש, יצאנו ממצרים, אתה מרגיש, זהו, עשיתי את זה. התחתנתי, סיימתי לימודים, התקבלתי לעבודה, אתה מרגיש, זהו, יצאתי ממצרים, הרב, חלס, אתה יודע, מספיק. לא. עוד 7 ימים, הנה פתאום קריאת ים סוף. עוד פעם הבלגן חוזר, עוד פעם התסכול מצף, עוד פעם אני לא יודע מה לעשות, עוד פעם אני מתוסכל עם עצמי. תדעו שזה יקרה. משהו הולך להשתבש. שתי אופציות. אופציה אחת, להישאב למערה של מסכנות. אופציה שנייה, להחליט, נכון זה כואב, נכון זה מתסכל, אני בן אדם. אני לא מנסה להתחבות, כמו שהיה פעם איזה ילד אחד, דפקו בבית, בדלת בבית. אז הילד אומר למי שעומד מאחורי הדלת, אבא לא נמצא. אז ההוא מאחורי הדלת אומר, לא, לא, לא נראה לי, תבדוק עוד פעם טוב. טוב, הילד לא חוזר, הולך לחדר של אבא, אומר לו, אבא, תקשיב, יש מישהו בדלת, שאמרתי לו שאתה לא נמצא, והוא לא מאמין לי, אתה מוכן אתה ללכת להגיד לו בעצמך? יפה. להתחבות, זה נשמע הכי קל לפעמים, אבל זה לא יפתור את הבעיה. ולכן, האופציה השנייה, אני בן אדם, אז אני אפגע אולי, זה יכאב לי, אולי אפילו אדם יתאבל, אין לי בעיה, צריך לעשות את זה, אבל אחרי זה, הלאה. לצאת החוצה ולקפוץ למים. זה שתקפוץ למים, אני לא מבטיח על ניסים ונפלאות על ההתחלה, ממש לא. גם עם ישראל שקפץ למים לא ראה ניסים ונפלאות, אבל בשלב מסוים חכה, חכה, זה יקרה. אם תתמיד, אם תהיה סובלני וסבלני, עם כוחות, לפעמים בבית בלגן, אשתך, עליות וירידות, הילדים, הבעל, כאילו העבודה, כאילו אמא, תחזיקו חזק. כל אחד מאיתנו חייב להיות כעוגן. תזרוק עוגן, אתה לא בורח, אתה לא הולך לשום מקום, אתה מתמודד, נכון? זה לא נעים, זה כואב, אבל זה יעבור. בסופו של דבר, הים נקרע, אל תשכחו את זה, ורק בסוף מקבלים את התוצאה הסופית. ולכן, נקודה ראשונה אמרנו, זו הגישה. נקודה שנייה, בוא נקרא לה מודעות. מה זאת אומרת מודעות? אחד הדברים שאני לקחתי מהספר הזה, זה לנסות לחזור להיות ילד בן 3. תנסו לדמיין איך ילד בן 3 רואה את העולם. מכל דבר קטן הוא מתפעל. הוא יכול לראות מקק, כאילו, אוי, לא מקק, אולי זה קצת מפחיד, אבל זה ג'וק חמוד כזה יותר, כאילו, הוא יסתכל עליו שי, איך הוא הולך, חיפושית כזאת, חיפושית זבל, אתה מכיר אותם? היא הולכת לאט, לאט חמוד, אבל ילד מסתכל בהתפעלות, אדירה. איזה חיים כיף אם ככה להתפעל מכל דבר. אתה רואה שהילד הולך ואוסף פרחים. הוא רואה את זה אולי בפעם הראשונה, אבל הוא נהנה מזה. כל אחד מטעם שלו איזה פעם ראשונה כזאת. פעם ראשונה שאתה, לא יודע מה, מריח ריח של מאפייה על הבוקר. אתה פתאום פותח את הדלת של המאפייה. איזה תהנה מזה. פעם ראשונה שאתה, לא יודע מה, יוצא מהסגר מחוץ לעיר מסיבה כזו או אחרת. תהנה. כל אחד מאיתנו יש לו איזה פעם ראשונה של משהו. בוא ננסה לראות את העולם מתוך עיניים של ילד בן 3. הדבר השלישי, אמרנו גשם, גישה, אמרנו המושג הזה של מה אמרנו? גישה ומודעות, יפה. והדבר השלישי, שזה השין, זה עמוד באמצע, אבל זה אני רוצה להרחיב, זה שיפור. תקשיבו, טוב יקיריי, שיפור. זאת אומרת, לא שייך להישאר בחיים איך שאנחנו. אנחנו הולכים ומתקדמים, גם בני ישראל יצאו ממצרים, זה, המטרה היא לא לצאת ממצרים, וזהו, נגמר הסיפור. לא, אחרי זה הם יוצאים עוברים קריאת ים סוף, אחרי קריאת ים סוף 49 יום יהיה מעמד הר סיני, אחרי מעמד הר סיני להגיע לארץ ישראל, אחרי ארץ ישראל לבנות בית המקדש, וכן על כל הזמן יהיו שאיפות עתידיות. אדם חייב שאיפה. לא בכדי שאיפה זה כמו אוויר לנשימה, זו שאיפה. אדם בלי שאיפות אין לו חשק לחיות, אדם קם בבוקר בלי שאיפות אין לו סיבה לקום, אבל פה יש שיעור אדיר עבורנו, שימו לב טוב. היו חמש צפרדעים שישבו על שפת הביצה. אחת החליטה לקפוץ. כמה צפרדעים נשארו בביצה? אני חוזר על הסיטואציה. יש ביצה על שפת הביצה, חמש צפרדעים. אחת החליטה לקפוץ. כמה צפרדעים נשארו על השפה? אם אתם תענו לי, ארבע צפרדעים. יפה, יכולות המתמטיות שלכם באמת גובלות בגאוניות. אבל אני לא בא לשאול שאלה מתמטית, אני בא לשאול שאלה לחיים. וכשאני אומר לכם שיהיו חמש צפרדעים על שפת הביצה ואחת החליטה לקפוץ, זה מצוין. אבל בתשובה היא נשארו חמש. למה? כי רק החליטה. בתכלס, בפועל, היא לא קפצה. כמה מאיתנו מחליטים החלטות? זהו הרב. אני מתחיל לעשות את זה, אני מפסיק עם השטויות שלי, אני פותח דף חדש, אני מצטרף לשיעור. החלטת? קיימת? הוצאת את זה לפועל? מה קשור למרחב למידה, או להבדיל מרחב ביצוע? כל זה ועוד, אחרי הפרסומות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
פרויקט השוט בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השוט המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות, להגשת הצעה, כוכבית 2036. פרויקט השוט בר אילן במכרז, כוכבית 2036.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בעזרת השם רוצים להמשיך, כשאנחנו גם ברדיו, גם בווידאו, איתי ברדיו, מוטי קופר הטכנאי, ובדיגיטל אנחנו עם יעקב סלם, ואנחנו רוצים בעזרת השם לסכם קצת מה שלמדנו עד עכשיו, כאשר הכותרת גשם. גשם, פירוש דבר, למדנו כיציאת מצרים כמודל החיים. אתה יוצא ממצרים, משהו נפתח לך, משהו חיובי, ופתאום קריאת ים סוף, עוד פעם בלגן, עוד פעם עניינים, מה אני עושה, איך אני מסתדר, אתה קופץ למים ועדיין לא הגיע ישוע, אבל לאט לאט זה נפתח. עוד צד, נפתח עוד צד ועוד צד, עד שבסופו של דבר, ויצאו ברכוש גדול, שרים שירה, שרון של שירה, זה פשוט כמו שיש הרבה מאוד תווים, או כל מיני כלי נגינה, תווים עולים ויורדים, טונים עולים ויורדים, בסופו של דבר, בסך הכל, כשאתה מסתכל על כל הכלים, על כל התווים, אתה רואה את התמונה המושלמת. דרך אגב, אם פה נזכרתי בזה, אמר לי פעם דוד האורה, מתוק, אמר לי, נגיד על פסנתר, תוך כדי איזשהו שיר, ואמר לי, אתה רואה, יש כלידים בפסנתר, יש את הלבנים ויש את השחורים. אומר הש, לבנים מייצגים את התקופות היפות בחיים של הבן אדם, המצליחות בחיים של הבן אדם, ויש את התקופות היותר שחורות, יותר קשות, יותר מאתגרות. הוא אומר, אבל שים לב טוב שבפסנתר, הקלידים השחורים הם הגבוהים יותר. מה שמגביע אותך, מה שמרים אותך, זה דווקא התקופות הללו. היא רצון שלא נצטרך אותם, אבל אם כבר יש, אנחנו נלמד איך להתמודד איתם. ולמדנו שלושה דברים. א', זה הגישה. גישה פירוש דבר, לדעת דברים השתבשו. דברים לא ילכו כמו שאנחנו רוצים, גם אם תחיל קריאת ים סוף ותחיל הישוע, עדיין יש אתגרים בדרך, אז הגישה היא הבחירה שלנו, בין שתי אופציות בלבד. או להישאב לאיזשהו מקום של מסכנות, של קורבנות, של מערה אפלה, שאולי לעולם לא נצא ממנה, מצד אחד, מצד שני, הבחירה, אוקיי, קרה מה שקרה. זה לא נעים, זה אפילו כואב, אבל מפה אני ממשיך קדימה. אני ממשיך קדימה עם המושג של מודעות, זה המם של הגשם, המודעות, פירוש דבר, בוא נלמד להסתכל על העולם, לכאורה, כילד בן שלוש. נהנה מהעולם, הבלוג של אותו ניל, תפס תאוצה, לא בגלל שזה היה גאוני, לא בגלל שכאילו וואי, אלא זה דברים מאוד פשוטים, שכל אחד איתנו יודע את זה, אבל חשוב להזכיר לנו את המודעות הזאת, שנכון, בתוך כל הקורונה ובתוך כל הסגר, יש גם דברים כיפים, יש גם דברים נעימים. מהדברים הכי פשוטים של מים חמים בברז, הרב, אין לנו מים חמים בברז, אתה מזכיר, זה לא משנה, הדוד הלך, בסדר, אבל יש מים ויש חם ברז, לא צריך ליאור או לא יודע לאן, לבאר. הנקודה העיקרית עבורנו, מודעות. בוא נהנה מהדברים הקטנים של החיים. והדבר האחרון, למדנו שנקרא לזה שיפור. השין של הגשם, אומנם זה באמצע, השארתי את זה לסוף, מפאת החשיבות של השיעור בזה. מה זאת אומרת שיפור? שיפור למעשה אדם צריך לדעת. יש שני מתחמים בחיים שלנו. מתחם למידה נקרא לזה, מרחב למידה, ויש מרחב ביצוע. פירוש דבר, כולנו הרי מבצעים יום-יום פעולות. לא בהכרח שאנחנו משתפרים בפעולות האלה, נכון? כל אחד מאיתנו עושה פעולות יום-יומיות. אתם מרגישים שאתם משתפרים בהם? למה לא? אני עושה את זה יום-יום, הרב. למה אני לא הולך ומשתפר? יתרה מכך, מחקרים מראים שבשלב מסוים אנחנו הולכים ודואחים. זאת אומרת, אם אנחנו עובדים במקום מסוים, אם אני לומד דבר אחר כזה או אחר, במידה ואני הגעתי לאיזשהו סטטוס קוו, אני כבר שנה, שנתיים ויותר אולי, באותו מצב, עושה את אותם פעולות, בסדר, אני מקצוען בזה, רופא סיים את לימודי הרפואה שלו, ועכשיו הוא רופא, בקופת חולים או כל מקום אחר, והוא רופא טוב ורופא אמין ורופא נחמד, אבל במידה ואותו רופא לא ימשיך ללמוד, במידה הוא יישאר רק בתחום, במרחב הביצוע, ביצוע לא משפר. הוא יכול לשפר עד גבול מסוים, ובשלב מסוים לא רק שהוא לא משפר, אלא היכולת הולכת ודואכת. ולכן יש שני מרחבים בחיים. אם אתם רוצים להצליח באיזשהו תחום בחיים שלכם, חייבים לעבור לתחום הלמידה, להשאיר חלק ללמידה. תראו, אני מקליד על מחשב. אני עובד על זה, למדתי הקלדה עיוורת לבד, והמהירות שלי היא סטנדרטית. המהירות שלי לא הולכת ומשתפרת. למה? סתם שאלת את עצמי את זה אתמול. למה? היכולת שלי בהקלדה לא משתפרת. היא השתפרה, אבל עכשיו היא נעצרה כבר הרבה שנים מבחינתי. למה? כי אני לא מקדיש זמן ללמידה נוספת. מה הכוונה? בואו נגדיר את זה ככה. מרחב הלמידה זה מרחב שבעצם אני לוקח תחום בחיים, שאני מעוניין לשדרג אותו, לעבור מנקודה א' לנקודה ב'. שלב הביצוע, אני מתמקד במה שאני כבר טוב, במה שאני יודע, בתוצאות, לא בדרך. נקרא לזה יותר מזה, שלב הלמידה זה בתחומים שאני חלש בהם. אני רוצה לשפר אותם. זה לא רק תחום טוב, להגיע לתחום עוד יותר טוב, זה גם תחום שאני חלש בהם. וקחו איזה תחום שאתם רוצים בחיים. זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות עבודת השם שלי, מחה רוחנית, זה יכול להיות העבודה שלי בפועל, זה יכול להיות תחביב שיש לי. קחו בתוך התחביב הזה, פרקו אותו, פרקו אותו, פרקו אותו, לכל מיני גורמים קטנים, ותנסו לראות איפה אתם חלשים. לא איפה אתה חזק, איפה אתה חזק, חזק הוא ברוך מה שנקרא, גם שער אפשר להשתפר, אבל אם אני רוצה לשדרג את עצמי, אז אזור הלמידה, זה האזור דווקא שאני חלש בו. באזור הביצוע אני מתמקד בדברים שאני טוב בהם. תגיד לי דברים שאני טוב, אל תנסה עוד דברים שאני לא יודע, כי אני לא אצליח. כישלונות? אז באזור הלמידה, הכישלונות הם מבורכים. הטעויות הן מתבקשות, כי זה אזור שאני בא ללמוד. אני ניסוי ותהיה, אני בא ללמוד. אבל אזור הביצוע צריך לצמצם את הטעויות למינימום. אין זמן לטעויות, מה שנקרא. אתה צריך לספק את הסחורה. רוב האנשים נמצאים רוב החיים שלהם בשלב הביצוע. אנחנו כל כך טרודים בביצוע, לעשות ולעשות ולעשות, אנחנו לא מצליחים לקחת זמן לעצור ולהשתפר. שוב, זה בכל תחום בחיים. זה שוב, אני אומר, זה זוגיות, זה העבודה שלי, זה לימוד התורה שלי, זה התפילה שלי. אני צריך לקום בבוקר להתפלל עכשיו, אין לי זמן לדברים האלה, מה שנקרא. אחרי זה יש לי מנחה, יש לי ערבית, אתה יודע, צריך תקתק, מה שנקרא. נכון? אם הייתי לוקח זמן לתחום של למידה, בוא ניקח, אם אתה רוצה את התפילה, קח תפילה, אתה רוצה את הבריאות שלך, קח את הבריאות, אתה רוצה את הזוגיות, קח את הזוגיות, ובוא נבדוק איפה אני יכול להשתפר, איפה אני יכול ללמוד, אבל אנחנו כל הזמן רצים אחרי ביצוע. כואב לי להגיד את זה, אבל אפילו בבית ספר, שזה המקום ללמידה, כל הזמן אנחנו נסים לספק סחורה, מבחנים, ציונים, עדיף לי להעתיק, מה שנקרא, כי אני אומר את זה לעצמי, כן, לא, לא אתם, אתם אף פעם לא מעתיקים, כמובן. העיקר להביא ציון טוב, לא אכפת לי בכלל, לא מעניין אותי הלימוד, אני לא זוכר אפילו מה למדתי בכלל. זאת אומרת, אפילו המקום שמיועד לצמיחה, ללימוד, לכל החיים, כל החיים אתה צריך לספק סחורה. אז לפחות פה נלמד, גם פה, לא נחפש קיצור דרך, נחפש דרכים, כמה שיותר לקבל את התוצאה ולא את הדרך. ולכן, אם אנחנו רוצים להשתפר, כשאמרנו את הגשם, אז הגישה היא מאוד חשובה, ושם גישה חיובית, המודעות היא הכרחית, להעריך את הדברים בדרך. אבל פה מגיע השיפור. ושיפור זה תפקיד של כל אחד מאיתנו. ולכן גם חזל אומרים שביציאת מצרים היה שלב אדיר של הגעה לאמונה אדירה. אבל בקריאת ים סוף, שוב פעם, תזכרו את הקלידים השחורים, חזל אומרים שבים סוף הם עלו לדרגה עוד יותר גבוהה. עד כדי כך, לשון חזל, מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. זאת אומרת, אפילו האישה הכי פחות רוחנית נקרא לזה, היא הגיעה לדרגה יותר מיחזקאל בן בוזי הנביא, בסדר? זאת אומרת, הם עלו בדרגה, עלו בדרגה, עלו בדרגה, כל הזמן לשאוף לגדול. תחפשו את התחום בחיים שאתם רוצים לגדול. אתם צריכים להבין חמישה דברים על מנת לגדול. שלב ראשון, לא נסדר לכם את זה מסודר. שלב ראשון, להאמין שאני מסוגל להשתפר. הנקודה הראשונה, אתם חייבים לבדוק לעצמכם, האם אני מאמין שאני מסוגל, שלב ראשון. שלב שני, אני חייב לרצות להשתפר. לא, אני מאמין שאני מסוגל, אני מאמין, נכון. אני חייב לרצות להשתפר. שלב השלישי, לא רק לרצות להשתפר, אתה גם צריך מטרה מדויקת. לרצות להשתפר זה יותר מדי, אתה יודע, עמום כזה. בעזרת השם אני רוצה. מה אתה רוצה להשתפר? שאני אוכל לבדוק את עצמי לפני ואחרי, האם השתפרתי. נקודה רביעית, צריך לדעת מה אני צריך לדעת כדי להשתפר. חייבים ידע. ידע ומעשים ילכו ביחד. לא מספיק רק ידע. אם נשאר לי רק ידע פה בראש, זה נחמד. זה כמו שיש את הסיפור הידוע עם השפן והצו. מכירים את התחרות הזאת? כולם מכירים את הסיפור הזה. ארנב וצב החליטו להתחרות, והם יוצאים מריצת זינוק, יריעה והם רצים. והצב בקצב שלו, וארנב... אבל בגלל שארנב זלזל, אתה יודע, בצב, נו, מה מסוגל? אמר, אני אנוח קצת באמצע הדרך, תפוס את תנומה קלה, ובעזרת השם. הסיפור ידוע, הארנב הלך לישון בדרך, הצב המשיך בהתמדה, והגיע לקו הסיום, וניצח את התחרות. נהדר. מה המסר עבורנו? סיפור ילדים וכולנו ילדים, אמרנו לנו בלי שלוש. מה המסר עבורנו? אני אגיד לכם. רוב האנשים הולכים למסר של הצו. תקשיבו, נחישות, התמדה. איך אומרים? שאפילו החילזון הגיע לתיבת נוח, נכון? יפה. שגם החילזון לאט לאט, אבל בטוח, הגיע לתיבת נוח. אז גם הצו לאט לאט, והוא ניצח. אני חושב שהמסר לא פחות חשוב, זה השיעור מהארנב. זה שיש לך כישרונות, זה שיש לך כישרונות, אבל את לא ממצה אותם, את לא מוציאה אותם לפועל, זה לא נקרא הצלחה. הצלחה זה להוציא את הכישרונות שלי לפועל, לא רק להיות הבעלים שלהם. לכן הנקודה עבורנו זה מאוד חשוב. אחרי שאני רוצה להשתנות, אני מאמין שאני מסוגל להשתנות, אני מציב לעצמי מטרה, כי יהיה קשיים בדרך, אני צריך לדעת מה אני צריך לדעת כדי להשתנות. תלמדו. תלמדו מהאנשים שכבר הצליחו, כבר אמרנו את זה פעם, הדבר האחרון חביב. אז בוא נגדיר זה סביבה תומכת. סביבה תומכת. כמו לוליין. לוליין שמנסה ביצועים חדשים, הוא חייב רשת ביטחון. כי אחרת, אתה יודע, הוא יכול ליפול, לשבור רגליים ידיים, וזה יהיה מה שקרה, הרעת אסון. העבודה שלנו, לספק לעצמנו סביבה תומכת, או להיות סביבה תומכת. אבל אחרי שלנו את הסביבה תומכת, ואני רוצה, ואני מאמין, ויש לי את המטרה, ולמדתי מה אני צריך, עכשיו חייבים פשוט לקפוץ למים. ועבור זה, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שמביאה הגמרא, מסכת נדרים, הקשיבו טוב. אומרת הגמרא כך, אמר שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה משיערי כנסת גדולה, הוא היה כהן גדול. פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרום. נזיר זה לא הכוונה נזיר בודהיסטי, כן? אלא הכוונה אדם רגיל מן השורה שקיבל עליו נזירות. ידוע בחזל, היום היה לנו כזה דבר, אבל הרעיון לקבל על עצמו נזירות, ואז 30 יום הוא צריך להישמר מלהתאמה למתים, הוא לא שותה יין, הוא מגלח את השיער שלו, לא מתאמה למתים, עוד כמה דברים שזה בעצם הנזיר. 30 יום כאלה. טוב, ספר שמעון הצדיק. יום אחד מגיע נזיר מן הדרום, וראיתיו, ראיתי אותו, שהוא יפה עיניי. תקשיב, הבחור נראה טוב, נהדר. וטוב רואי, כאילו נראה טוב, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. בא עם שיער גולש, אחי, בלונדיני, אני מוסיף, לא משנה, בלונדיני, טלטלים, מה רע? אמר לו, אז שמעון הצדיק רואה את הבחור, אומר לו, בני, למה, מה ראית להשחית את שיערך הזה הנאה? תקשיב, לך שיער חבל הזמן. נזיר צריך לגלח את השיער שלו. לא חרם, מה שנקרא, לא חרם, תראה איזה שיער. נקור אותו לפאה, לא יודע מה. בקיצור, בא לגלח את השיער. אמר לי, עכשיו, הרועה צון הזה, אומר לי שמעון הצדיק, ותראו, שמעון הצדיק, אדם באמת שראה דברים בחיים שלו. נפגש עם אקסנדר מוקדון, כידוע, הוא היה אדם משכמו ומעלה. הוא כל כך התרגש מהסיפור הזה, עד שתראו מה קורה. ספר לו הבחור, אמר לו, רועה הייתי לאבא בעירי. אני רועה צון של אבא שלי. כאילו, לא, אני רואה צון של אבא שלי, מקסים. הלכתי למלות מים מן המעיין. בשלב מסוים הוא ספר שהוא הולך עם הכבשים, מעיזים, למלא מים מהמעיין. והסתכלתי בבבואה שלי. מה הכוונה? בזמנם כנראה לא היה מראות יותר מדי. אז הבחור הסתכל במים. אתה יודע, אז הוא מסתכל למטה במים, הוא צריך לעלות את דלי, אז הוא רואה את עצמו במים. הוא ראה את עצמו, ומה קרה? הסתכלתי בבבואה שלי ופחז עליי יצרי. זאת אומרת, לשון היום יום, פשוט אף על עצמו. תראה איך אני נראה, בלי עין הרע, מה שנקרא, אבל אני יפה. וביקש לתורדני מן העולם. זאת אומרת, היצרה נתנו הרגשה, זהו, אני אלוף העולם. תקשיב, לך, תעשה מה שאתה רוצה, יהיה לך הצלחה בזה, בנות. התחיל לשגע לו את הראש. אמרתי לו, רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כאילו, מה אתה מתלהב? מי אתה בכלל? ככה אתה מתנהג? הוא אומר, אוקיי. במי שעתיד להיות רימה ותולעה, כאילו, על מה אתה אף על עצמך? תולעים הולכות לאכול אותך. איזה פסטורליות, תודה רבה. העבודה, הוא נשבע, שאגלחך לשמיים. אני את השיער הזה מוריד. אם השיער הזה גורם לי גאווה, אם השיער הזה גורם לי לרצות לעשות שטויות עכשיו, אתה מבין, אני נראה טוב, נלך בתל אביב, אולי מישהו, אתה יודע, יזהה אותי ויחתים אותי על איזה חוזה, אז אמר לו, אגלחך לשמיים. החליט שהוא מגלח את השיער, שלום על ישראל, זה הנזיר. שמעון הצדיק שומע את זה, תופס לו את הראש, מוריד לו נשיקה בפדה אחת, אומר, תקשיב, אין כמוך בעולם. עד רבה אומר, נשקתי על ראשו, אמר שמעון הצדיק, אני לא אכלתי משום קורבן אחר, רק מהקורבן של הבחור הזה. מבחינתי, זה היה משהו ששינה לי הרבה בתפיסה, כביכול. כך אומר שמעון הצדיק. עכשיו, מסבירים חזן מה היה פה. אומר השפתי חכמים, רב חיים פרינדר, מביא את היסוד הבא. למה הוא גילח אותו לשמיים? למה הוא גילח את השיער שלו? בסדר, אז יש לך שיער יפה, אתה נראה טוב, בסדר, אתה לא רוצה לעוף על עצמך, תסדר את השיער. אתה יודע, אל תשאיר שיער פזור וזה, לא יודע מה. תעשה קוקו, תעשה קוקס, אני לא יודע איך קוראים לזה. בקיצור, מה, למה לגלח? למה לגלח? יש פה יסוד. והרב אומר שהיסוד הזה זה משהו שאנחנו צריכים להבין לחיים שלנו. וזה נקרא לשרוף את הגשרים. תקשיבו טוב, לשרוף את הגשרים, שאין לי אופציה אחרת. כל אחד מאיתנו רוצה להצליח, כל אחד מאיתנו רוצה לשנות הרגלים לא טובים שלו. כל עוד אני מחובר ברמה כזו אחרת, אחורה, אני לא אעשה את זה. אגלך חל השמיים, אני מגלח את השיער וזהו. למעשה, אף אחד שלא יעשה את זה, בבקשה, גם לא ליישם את זה בפועל עכשיו, אבל לחשוב על זה. לפעמים צריך לצאת ממצרים. ולצאת ממצרים זה בחיפזון. למה יצאו בחיפזון? למה אנחנו שנים תקועים במצאות האלה, מי שיכול להגיד לי? למה אפשר להגיד לנו חודש מראש, תכינו קצת חלות, תתארגנו עם צדניות, נצא ברוגע, למה בחיפזון, חבר'ה, יאללה לצאת? כי לפעמים, אם לא תעשה את זה עכשיו, אתה לא תעשה את זה אף פעם. שמענו את השיחה, הבנו, אוקיי, צריך להשתפר, וצריך להיות במרחב למידה, ולשנות את הגישה, ולהיות במודעות, יפה מאוד. כמה שיחות כאלה, אני אומר את זה לעצמי, כמה שיחות כאלה שמענו. כמה רעיונות כאלה אתה מהנהן בראש, אתה אומר, אתה יודע מה? זה נכון. אבל בפועל, אני לא משתנה. אז תעשו את הצעד שלכם. את מה שאני מחליט, אל חזור. אני מחליט להיכנס לזה, ואני אעשה את זה. אתם מפחדים לעשות את זה לאורך זמן, גם נזיר זה חודש. קחו איזה שבוע. הנה, אנחנו בפתיחת שבוע. בואו ננסה את השבוע הזה. קשה לכם את היום הזה. תן לי את היום הזה. היום הזה, עם גישה נכונה, להסתכל על הדברים כמו שהם, תהנו מהדברים הקטנים, תחפשו היום דברים קטנים שאתם יכולים להודות עליהם. אני מציע לכם, תרשמו אותם. תרשמו 3-5 דברים כיפים שהיו לכם היום. לכו עם פנקס, איזה דף קטן. בערב תסתכלו על זה. מבטיח לכם, לא רעיון שלי, אבל ניסויים שנעשו בארצות הברית, אדם שעושה את זה במשך 3 שבועות, מצב הרוח שלו משתפר פלאים, פשוט להתבונן במה שיש, לא דברים חדשים, לא דברים שיקרו בעתיד, לא דברים גרנדיוזיים, דברים קטנים ביום יום, מודעות של ילד בן 3 ושיפור. תבחרו תחום שאתם רוצים להשתפר בו. צאו מהמצרים שלכם, אין לנו ברירה אחרת, תשרוף גשרים. יש אומרים לא לשרוף גשרים כי יום אחד תרצה לעבור עליהם, זה לגבי בן אדם לחברו, חברים וכדומה, אבל דברים שאתה רוצה להיפרד מהם, דברים שאתה יודע שאתה כל הזמן חוזר אליהם, שהבטחת מיליון פעם שתפסיק ואתה לא מפסיק, לשרוף את הגשר, לשרוף את הקופסת סיגריות, וככה יוצאים ממצרים, אבל לזכור, אתה חייב להאמין שאתה מסוגל, לזכור שאתה צריך לרצות לעשות את זה, עד הרבה, תלמד מה צריך לעשות, שיהיה לך מטרה מוגדרת, סביבה תומכת. בסופו של דבר, תעשה את המעשה הזה. קפוץ למים, והים היא קרה. אולי לא ברגע אחד, אבל בשלב מסוים, עוד צעד ועוד צעד. בסופו של התהליך, נאמר שירה. תודה בורא עולם על כל הזכות שנתת לנו. תראה כמה השווה את כל התהליך הזה. אל תשברו בדרך. תהיו חזקים. ועברנו את פרעו, נעבור גם את זה. אז תודה רבה למוטי קופרה, טכנאי ברדיו, יעקב סלם בדיגיטל, ומי שאיתנו בווידאו שישאר, ומי שברדיו, נשתמע מחר, שאנחנו יום מקסים, כל טוב. מחוברים משדרים.